מאוד שמחים להתחיל ספר דברים. ביום שני דיברנו על התוכחה, איך משה מוכיח את ישראל ברמז, ועכשיו נראה קצת דברים של שפת אמת. אומר רבנו השפת אמת, ויהי בארבעים שנה דיבר משה אל כל ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. ארבעים שנה. לידה בגמרא, אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה. וכל ימי דור המדבר היו כל הדיבורים ממשה רבנו עליו השלום להמשיך ליבן של ישראל אליו. עד ארבעים שנה, שאז נתקרבו אליו כראוי שיוכל לדבר עמהם ממש ככל אשר ציווה. זה דבר מדהים. כאילו לפי השפת אמת הזה יוצא שעיקר התורה זה חומש דברים. זה עיקר התורה. כל השנים האלו, ארבעים שנה, שמשה רבנו אומר לישראל פרשיות, וידבר השם אל משה לאמור, זה הכל היה הכנה לדיבור החופשי שמשה מדבר עם ישראל. לפני כן, לא היו שומעים לו, אולי לא מספיק נתנו לו את הסמכות, אבל אחרי 40 שנה שמשה רבנו מוביל את ישראל ומלמד אותם ומנחה אותם ומדבר איתם, השיא של 40 שנה האלו זה היכולת של משה רבנו להגיד תורה מעצמו. עכשיו תראו, יש כאן דבר שהוא מאוד מפתיע, אנחנו לא תמיד שמים לזה לב. ספר דברים, זה לא אמר את זה הקדוש ברוך הוא, אמר את זה משה, וזה חומש. ככל החומשים כתוב שכינה מדברת מגרונו של משה. זה אומר שמשה עצמו הוא תורה. הוא לא רק נותן התורה, מוסר התורה, מעביר אותה מכאן לשם, אלא בסופו של דבר, בסיכום, משה הוא התורה. לכן כתוב במלאכי, זכרו תורת משה עבדי. שיר ציוויתי אותו. לא תורת השם, אלא תורת משה. הכספת אמת אומר שזה היה תהליך. זה היה תהליך, כן? לפעמים בא לך זה, מישהו אומר לך, איפה כתוב מה שאמרת? אז אם זה תלמיד שלא מכיר אותך, אתה צריך להגיד, מה, אני לא יודע, אני צריך לחפש מקור. אבל אם יש יחסי אמון, אז אתה יכול להגיד לו, זה כתוב אצלי בלב. ככה נראה לי. אז אם יש מערכת אמון בין התלמיד לבין הרב, והתלמיד מכיר את הרב, אז הוא אומר, וואלה, הלב של הרב גם הוא תורה. רש"י בכמה מקומות אומר, ליבי אומר לי. מכיר את הרש"י? יש רש"י אומר, לא יודע, אבל ליבי אומר לי שכך וכך. נכון? יש כזה דבר? אז ליבי אומר לי, אז מה זה ליבי? ליבו של רש"י זה תורה. מניין עם משה רבנו. יוצא שספר דברים, יש לו מדרגה מיוחדת בין כל הספרים, וזה מדרגת, הייתי קורא לזה תלמידי החכמים. מי אמר לנו שיש איזו אחדות ואחידות בין התלמיד חכם לבין התורה שהוא מלמד? אולי התלמיד חכם הוא רק איזה מתווך כזה? אבל מי אמר שזה תורה דילי? מכאן. אבל זה לוקח זמן. זה לוקח 40 שנה עד שישראל מספיק מאמינים במשה, כדי שמשה רבן יכול להגיד להם, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים, וזה תורה. מי אמר? זה תורה, אולי זה לא תורה. זה תורה. הם מקבלים את זה. כלל ישראל. ויהי בארבעים שנה דיבר משה, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. דהיית בגמרא, אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה, וכל ימי דור המדבר היו כל הדיבורים עם משה רבנו עליו השלום להמשיך ליבם של ישראל אליו. עד ארבעים שנה שאז נתקרבו אליו כראוי, שיוכל לדבר עמהם ממש ככל אשר ציווה. ולכן חזר עמהם עתה כל התורה. וזה נקרא משנה תורה. ספר דברים בעצם הוא בגדול, הוא חזרה על רוב הציוויים. יש בו גם כמה תוספות. מי זוכר איזה דברים נוספו בספר דברים? אה? נגיד הרמב"ן מביא בתחילת ספר דברים רשימה של דברים שיש אותם בספר, יש דברים שאין אותם בספר דברים, כמו קורבנות. אין. ודברים שיש בחומשים אחרים ואין בדברים זה קורבנות. ודברים שיש בדברים ואין בחומשים אחרים, לדוגמה מצוות ייבום, גירושים נדמה לי שגם אין בספרים אחרים, וכל מה שקשור למלחמה, מצוות מלחמה, כל הדברים שקשורים לכיבוש הארץ, זה רק במיוחד לספר דברים. הרמב"ן מגדיר את ספר דברים כספר התורה בארץ. אז לכן משה רבנו עכשיו חוזר איתם את כל התורה, כי עכשיו זה ללמוד את התורה במקום אחר. אתה לומד את התורה מרב, שמערכת היחסים ביניכם השתנתה לגמרי. זה כבר עולם אחר לגמרי. אז צריך לחזור על הכל מההתחלה. זה מדהים. ופירוש העניין, כי לא היה בכוח משה רבנו עליו השלום, משפט אחד לפניכם, ולאחר חזר עמהם עתה כל התורה, וזה נקרא משנה תורה. על פי מה ששמעתי מאדוני אבי זקני מוירי ורובי זל, פירוש מה שאמרו חזל כחלותו לדבר איתו, הקדוש ברוך הוא, מלמד שחזרו ושונים את הדיבור. אין שם ברש"י, פרשת כתיסה. ופירוש העניין, כי לא היה בכוח משה רבנו עליו השלום להשיג דיבור השם יתברך ממש, כפי כוח המשפיע כביכול. לכן חזר הקדוש ברוך הוא ושנה עמו באותה השגה שהשיג, כדי שיהיה השגתו ממש כמאמר הקדוש ברוך הוא, עיין שם בדברי פי חכם חן. כלומר, זה הולך ככה. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא נתן את התורה לפי הגודל של השם יתברך. אין סוף. זה קודם כל מסירת התורה, אבל משה רבנו, אז הקדוש ברוך הוא עוד פעם שנה את הפרשייה שוב, אבל הפעם באופן שמותאם למדרגה שמשה רבנו היה בה באותה שעה. כלומר, התורה נאמרת במדרגת העצמית, האינסופית, הכללית, נאמרת עוד פעם במדרגתו של משה רבנו, כשכל פעם משה רבנו מתעלה במדרגותיו, אז הוא מקבל את התורה במדרגה שראויה לו. אותו דבר משה עושה עם ישראל. בהתחלה אמר להם את התורה, התאים אותה לפי המדרגה שלהם. אבל עכשיו שהתחדשה בהם מדרגה, אז משה רבנו חוזר על הדברים מההתחלה. חוזר עליהם מההתחלה. עכשיו תדעו לכם, זה... עשת אמת כאן פותח את הפתח הזה, שהוא כל כך רלוונטי גם היום, של לימוד תורה מרב. פעם זה לא ככה היה את ההתלבטות, בגלל שפעם לא יכולת ללמוד תורה בלי רב. גם לא היה ספרים, היה שס אחד בכל העיירה, והוא היה בדרך כלל אצל הרב. כשרצה ללמוד, אתה צריך ללכת לדבר עם הרב ולימוד, ללמוד אצל הרב. אבל היום, הצלמות, ושיעורים, וקלטות, ודיסקים, והכל, מלא כל העולם תורה, והאדם יכול ללמוד הרבה מאוד תורה, בלי שיש לו רב. הכוונה, בלי שיש לו רב, קשר חי. זה לא זה. זה לא זה. הקשר החי, הלב שמוסר אל הלב, המערכת יחסים, רב תלמיד, ההתבוננות, החזרה לפי מדרגתו של התלמיד, ההתבטלות, השימוש תלמידי חכמים, זה דבר שאין לו תחליף. אז ברור שזו ברכה גדולה שאפשר גם ללמוד תורה בכל מיני היקפים, אבל זה לא בא במקום הקשר החי עם הרב, אלא זה בא בנוסף, בא להעצים את זה. והנה, רואים את זה במשה רבנו. 40 שנה לוקח לישראל להבין מה באמת משה רבנו רצה מהם. מה באמת הייתה, מה הוא באמת התכוון. ובשנת 40 עושים חזרה על הכל. מההתחלה, כי עכשיו זה הכל במדרגה חדשה. זה כמו, לפעמים אתה לומד ספר, יש ספרים כאלה, או מסכתות כאלו, נגיד, אומרים את זה נדמה לי על מסכת, מסכת עירובין אומרים את זה, על איסור והיתר, בהלכה, גם אומרים את זה, על ספר אדיר במרום של הרמח"ל, גם אומרים את זה, שעד שאתה לא גומר את כל הספר, אתה לא מבין כלום. כאילו, יש ספרים שאתה קורא, אתה מבין בהתחלה, כוזרי, לוקח אותך צעד אחרי צעד, אבל יש ספרים שעד שאתה לא מבין את ה... עד שאתה לא עובר על הכל, אתה בעצם לא מבין כלום, כי הכל זה מושגים מפה משם. מסור ויתר, בהלכה זה ככה. חוד שבת, אתה לומד, חוד שבת, כל סימן הוא פחות יותר בפני עצמו. אבל מסור ויתר זה הכל מושגים שהם קשורים. תערובות, עם בשר בחלב, עם ביטול, ברוב, כל... אז רק כשאתה לומד מההתחלה עד הסוף, אתה בעצם מבין מה היה בהתחלה. אז אחרי שלומדים את הכל מההתחלה עד הסוף, אז הולכים ללמוד עוד פעם, ועכשיו הכל הרבה יותר ברור. אז ככה זה עם רב. ככה זה בתוך מערכות יחסים של 40 שנה. צריך סבלנות. אנחנו רגילים, יאללה, מה יש לך להגיד? כן, דבר. שגר, מה? יאללה. בוא נמצא אותך, נעבור הלאה. אבל זה, עם משה רבנו זה 40 שנה? אין אדם עומד על דעת רבו. עד 40 שנה? אז כמו שהקדוש ברוך הוא עשה עם משה רבנו, כך עשה, לכן חזר ושנה עמהם אתה, כפי כוח השגתם. אף הפיכן כתיב, ככל אשר ציווה, כי עמדו אתה על דעת רבם, משה רבנו, כמו שכתבתי. וזה שכתוב, אלה הדברים, פסל את הראשונים, שהדיברים אתה היו באופן המעולה יותר מקודם רבים שנה, ומתוודא כאן שאלה קשה מאוד, מה כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, נכון? עכשיו יש לנו כלל, כל מקום שכתוב אלה, פסל את הראשונים, ואלה, מוסיף על הראשונים, שנאמר, תנו לי דוגמה לואלה, מה? לא, פה כתוב אלה הדברים. ואלה, תן דוגמה יותר טובה. ואלה שמות בישראל, תן דוגמה יותר הכי טובה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מיד אחרי מתן תורה, ואלה המשפטים, בא להוסיף על מתן תורה. מה ראשונים מסיני, אחרונים מסיני וכו' וכו'. פה כתוב, אלה הדברים. כאילו ארבעה חומשים, שלום, ועכשיו הגיע החומש האמיתי. תשובה, נכון. זה החומש האמיתי. החומש הכי מכולם. גם כי זה מדרגת משה רבנו, שהוא הוא התורה, גם כי ישראל עכשיו אחרי 40 שנה מבינים אחרת, אז צריך לחזור על הכל במדרגה המחודשת. איך אני יודע שספר תורה, ספר דברים הוא, הוא תורה בפני עצמה? מה? קודם כל קוראים לספר הזה משנה תורה. לדברים. קוראים, מה זה משנה תורה? חזרה, לא משנה תורה כמו משנה קודקוד. לא, לא הסגן של התורה, אלא חזרה על התורה כולה. מי קרא לספר שלו משנה תורה? הרמב״ם. קרא לסלעת שלו משנה תורה, עד החזקה, כי בעצם גם הרמב״ם זה כאילו סיכום של כל התורה כולה. אז זה גם משנה תורה. אבל גם בתוך ספר דברים עצמו יש כל מיני ביטויים שמתייחסים אל ספר דברים כאל ספר שהוא כולל את התורה כולה, כמו בפרשת האזינו, שכתוב, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם, למען תהיה השירה הזאת לי לעד. כלומר, ספר דברים ושירת האזינו נקראים שירה, וכידוע לכם, המלך בישראל, יש ציווי בספר דברים, שהוא צריך לכתוב את ספר התורה, נכון? והייתה בחיקו, נדמה לי, כל ימי חייו. אז מה הוא כותב? יש הלכה, המלך הסתובב עם ספר תורה צמוד. ספר התורה שהמלך כתב זה ספר דברים. ספר דברים קטן מונח לו כאן על הזרוע. צמוד. איך זה להסתובב עם ספר תורה צמוד? לא תפילין, ספר תורה. כן? אז יש בספר דברים איזה בחינה של הכל כלול. לא, ודאי שיש אותה. פוסל את הראשונים, הכוונה, איך שהבנת מקודם, זה לא טוב. עכשיו אנחנו נעמיק את ההבנה. ההבנה הקודמת שלכם הייתה מצומצמת ביחס להבנה המחודשת. לא שהוא פסל את המצוות הקודמות, אלא... אלא זה בא לסול את המעמד הנפש הקודם של המעלתה. זה כמו שאני... אני אלמד עם איזה מישהו גמרא בקיאות, סוף נגיד לו, תשמע, שנה, שנה וחצי, עד שהוא ככה, היום... תתחיל ללמוד גמרא עיון. עכשיו, תשכח כל מה שלמדת. כאילו, מתחילים עכשיו מההתחלה. כי עכשיו אתה במעמד כזה שאפשר להגיע לעומקים אחרים, ואז יכול להיות שהעומק הקודם יפריע לך. אחת הבעיות, כשמלמדים מושגים באמונה, אחת הבעיות היא אנשים שמגיעים והם כבר יודעים משהו. הוא בכיתה יודע לפתוסף איזה סמינריון ל... לא יודע מה, הוא כבר מכיר את המושגים. כלל ישראל, כן, אני מכיר. סגולת ישראל, התבודדות, וכבר, המושגים כבר מוכרים לו בדרך כלל ברדידות שלהם, ואז שאתה מדבר איתו, זה כבר תפוס. זה כבר, דווקא מי שלא מכיר בכלל, אז אתה יכול להגיע איתו ליותר עומקים. אז לכן משה רבנו אומר להם, עכשיו תפנו את התובנות הקודמות שלכם, ותפתחו את הלב לאותן מצוות, אבל ממקום אחר. מקום של 40 שנה, מקום בשל יותר, מקום עמוק יותר, מקום פנימי יותר. אז טוב, זה צריך להיות משה רבנו כדי להגיד. אחד הפסוקים שהם אולי הפסוק שהוא הכי קשה בתורה, אני חושב, פסוק נורא והיום, זה הפסוק שנאמר בפרשת המרגלים, ומשה רבנו חוזר עליו כאן בספר דברים, שהמרגלים אומרים, אחרי שהם מספרים הם מוצאים את דיבת הארץ רע, אז העם אומר, בשנאת השם אותנו, הוציאנו למות במדבר. עכשיו, אתם מבינים את המשמעות של הפסוק הזה? מה הם בעצם אומרים? אומרים ככה, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, המן, הבאר, הסלע, הכל היה כי הוא שונא אותם. הכל היה להרים להנחתה כדי בום, להוריד את הקטנה ולמוח אותנו במדבר. זה הטענה. זה לא שהם אומרים, טוב, יש כאן תוכנית אלוקית, אנחנו לא ראויים אליה, אנחנו לא עומדים בה. אומרים, הכל היה מגמה מראש של שנאה להוציא אותנו ממצרים, לפתות אותנו עם כל מיני ניסים, כדי להרוג אותנו אחר כך. זה פסוק נורא והיום, זה פסוק שהוא... איך אפשר להגיד דבר כזה? כשיהושע וכלב שומעים את הפסוק הזה, הם קורעים בגדיהם. מה יש לך להגיד את דבר כזה? נורא והיום. זה כמו שמישהו יגיד היום, שמדינת ישראל, הקמת מדינת ישראל, וניסי הקמת מדינת ישראל, וכל השפע שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, זה הכל כדי לרכז כאן את היהודים במקום אחד, כדי שיהיה קל להפיל עליהם פצצה. חס וחלילה. היו לא תהיה. כן, סברה כזאת. זה מה שהם אומרים כאן בעצם. כל הניסים, כל הזה, הכל, כי הקדוש ברוך הוא שונא אותנו. זה נורא והיום. לפני שנקרא מה ששפת אמת אומר, אני רוצה להגיד שזה פסוק נורא, אבל הפסוק הזה הם תקנו אותו. תקנו אותו. מה? הם תקנו אותו. תראו, זה כאילו, זה... איך אפשר להגיד דבר כזה? זה הפוך על הפוך. זה כל כך לעשות את ה... להפוך את כל מערכת היחסים, הקדוש ברוך הוא, לכל כך מתוחה, והם תקנו את זה. אף אחד לא יודע מזה. אני אשבור לגלות לכם סוד שאף אחד לא יודע. זה כתוב ברמזים בלבד. גם משה רבנו רומז על זה בפרשה. ככה, פה רמז, שם רמז. אבל הם תקנו את זה. הם תקנו את זה במה שהם הלכו 38 שנים אחרי משה רבנו ואחרי הקדוש ברוך הוא, כשהם ידעו שהם ימותו במדבר. איך קוראים לזה? קוראים לזה אהבה שאינה תלויה בדבר. הם ידעו שהם ימותו במדבר. הם ידעו שלא יישאר להם שום דבר. ונסו ותאר שעיר ימים רבים, אומר רש"י בפרשה אצלנו, סובבו אותו 19 שנה כמטורפים. מסתובבים, 19 שנה, 19 שנה חנו ו-19 שנה הסתובבו. ככה, רונדלים. כל שנה מתים. כן? כל שנה מתים. כל שנה נהרגים. מה החזיק אותם? למה הם לא מרדו במשה רבנו? מה יש לנו לחפש כאן? עכשיו סתם מסתובב 40 שנה? בוא ניקח את הרגליים. באמת נחזור למצרים. אומר המדרש, זה אהבה. אהבה. כל שנה הם תקנו עוד מדרגה באהבת השם יתברך, והם הגיעו למדרגת האהבה הכי הגדולה ביותר, שהולכת אחרי השם יתברך בלי שהיא מצפה לשכר, גם בלי שתקבל שכר. בלי שהיא מצפה לשכר, בלי שתקבל שכר, בלי שיש לה איזה משהו אחד להרוויח. למה הולכים? כי אוהבים. עם אפס שכר. על זה, אמר הנביא ירמיה, מכירים את הפסוקים? כה אמר השם, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. לא, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. על מה זה מדבר? חלק מהמדרשים אומרים שזה מדבר על יציאת מצרים בעצמה, שהם הלכו אחרי משה למדבר, אבל זה לא כזה חוכמה, כי יציאת מצרים זה... הוא מת אל העוף. זה, בזוהר כתוב שזה מדבר, וגם הרמב"ן מביא את המעין הזוהר הזה, מביא את זה, תכף נגיד לכם איפה, על השלב הזה. אחריך את המרגלים, הם הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, וזה היה רק במדבר, בארץ לא זרועה. שום פרי הם לא ראו מזה, וזה לכן הכתוב קורא לזה חסד. אהבת חסד נעורייך. מי עשה עם חסד? מי עשה עם חסד? לא, עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, מה החסד? שכאילו הם הולכים אחריו. בלי שהוא נותן להם כלום, הם הולכים אחריו. זה חסד, שמראים כמה הם אוהבים אותו. שזה לא רק איזה מין עסקה כזאת של תיתן לנו אז נלך אחריך, או תיתן לנו אז אנחנו בורחים. חסד. כן. הרמב"ן אומר את זה על הפסוק, בסוף ספר דברים, וזאת הברכה שברך משה את בני ישראל לפני מותו ביומר, אדוני מסעיר בא וזרח מסעיר אלם, הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש, ממינו אש דעת למה, נכון? זה הפסוק. אף חובב עמים כל קדושיו בידיך והם תוקו לרגליך יישא מדברותיך. מה זה תוקו לרגליך? אומר הרמב"ן, הם מוקים לרגליך. מה זה אומר? שהלכו אחריך במדבר, וסבלו מכת נחש, ועקרב, ושרף, ומתו במדבר, והלכו אחריך. הם תוקו לרגליך. כן? אז זה אהבה עצומה, אף אחד לא יודע מזה. מי יודע? יש רמזים. הספר במדבר מדלג בבת אחת, מהשנה השנייה לשנה ה-40, במדבר פרק אף. צ'יק! 38 שנים? נעלמו. איפה הם? אבל יש רמזים מדי פעם. רמזים. ונסו בתהר שעיר ימים רבים. אתה בעצם מבין ש... והיא אחר הדברים האלה, אצל בפרשה, ביום ירשם אליי, אומר שם רשי, כל אותם שנים שישראל היו במדבר, היה הדיבור נזוף ממשה רבנו. לא היה דיבור של חיבה. גם משה רבנו סבל איתם. אנחנו לא כך יודעים מזה הרבה, רק הנביא אחרי זה מגלה על זה, אבל זה תקופה מדהימה. זו תשובה מאהבה, חסד של אמת, זו תשובה של אמת. טוב, אז אבל כאן השפת אמת מתמודד עם הפסוק שאיתו התחלנו, על הפסוק הנורא הזה בסתינת השם אותנו. על זה נאמר, נתנה עליי בקולה, על כן סנטיה, בעיכה. כי הקדוש ברוך הוא חשב לטובתנו. הביא אותנו לארץ. ועל זה שאמרו בסנאת השם אותנו, נהפך חס וחלילה לשנאה. כשמישהו עושה לך משהו לטובה, עושה לך טובה, ואתה אומר, אתה רוצה לדפוק אותי. הוא תגיד, אתה נורמלי? אתה לא רואה שאני לטובתך, בטח טובתי, אתה רק רוצה לדפוק אותי. אז בסוף מה שקורה, שהמאוהב נהפך לאוהב, ככה אתה אומר לי שאני בא לטובתך, עכשיו אני באמת יהיה נגדך. זה נורא פוגע, דבר כזה. כן, אז הקדוש ברוך הוא מנסה הכל לטובתם, והם מה אומרים לו? בשנאת השם אותנו. אומר השפת אמת, בוא נעשה עכשיו הפוך. ויש לנו ללמוד קל וחומר מידה טובה המרובה, אשר גם בגלותנו עתה, שנתגרשנו משולחן אבינו שבשמיים, אנחנו בגלות. אז למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לגלות? אפשר להגיד, בשנאת השם אותנו הוציאנו לגלות. אבל אפשר להגיד, שגם הגלות היא חלק מהאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז הוא הגלה אותנו, ולא הרג אותנו. אז הוא הגלה אותנו, אבל הוא שומר עלינו ומצפה שנחזור. איך כתוב? שכשהקדוש ברוך הוא הגלה את בנה ויצאה בת קול, יצאה בת קול ואמרה, אוי לו לאב, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אוי לו לאב שהגלה את בניו. אוי! זה היה. אשר גם בגלותנו אתה שנתגרשנו משולחן אבינו שבשמיים, יש לנו להאמין ולבטוח באבינו שבשמיים, כי מאהבה הוכיח אותנו. תוכחה מאהבה, גלות מאהבה. יש במדרש, על תשעה בעליך, כאילו המדרש מתאר, זה דו שיח מעניין כזה בין הקדוש ברוך הוא לבין ירמיהו. הקדוש ברוך הוא אומר לי, ירמיהו, בוא נלך לראות מה קרה. מה עשו אויבים בביתי? אז יורדים, רואים שהבית חרו. אז הקדוש ברוך הוא מתחיל לבכות. וצועק על ירמיהו, אין לך רחמים עליי, אתה לא מרחם עליי, אתה לא בוכה, תראה מה קרה. אתה החרבת. כאילו יש איזה מין הפרדה. היה צריך להחריב כמראו, אבל הקדוש ברוך הוא מתאבל, אמו אנוכי בצרה ומתאבל ומצטער בצרתם של ישראל. אז אומר כאן השפת אמת, שצריך להאמין שזה הכל מאהבה. בכל צרתם לא צר. בכל פעם שצר לישראל, ומי עשה שיצר לנו? הקדוש ברוך הוא עושה שיצר לנו, אבל לא צר. אולי הדבר הכי, שזה הכי מזכיר לי, שתמיד נהיה בריאים, אבל לפעמים אתה הולך עם הילד שלך לבית חולים. וצריך להכניס עירוי או דברים כאלה. אתה יודע, ילד קטן, תינוק. אז מבקשים מההורים להחזיק אותו. אם ההורים מסוגלים. לפעמים אומרים, תצאו אנחנו נעשה. אבל לפעמים אומרים, אנחנו רוצים להיות לידו. אז צריך להחזיק אותו חזק. מכאיב לו. נכון? לא מכיר אבא שאומר לבן שלו, עכשיו, סגור חשבונות. אלא אתה מחזיק אותו, ואתה כולך מתכווץ, אתה כאילו כואב לך יותר מה שכואב לו. זה ממש, אבל צריך, כי זה של הרפואה שלו. אז ככה הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא מכה אותנו, אז הוא נהנה מזה. בכל צער, אתם לא צער. אז זה ממש מתוך אהבה, וזה גם אהבה בולטת. זה גם אהבה שהיא, גם הקדוש ברוך הוא בעצמו מתייסר. צריך להאמין בזה. כתוב, ראיתי גם עכשיו, הרב שמואל הביא את זה בשם הרב אליהו, וזה מופיע בהרבה מאוד מקומות, שהעיקר הכוונה של האדם, כשעושה מצוות, צריך להיות לעוקום משכינתא מאפרה. להקים שכינה מאפר. וכתוב שאם אדם היה מודע לעומק צער השכינה שמצטערת ומתעוללת באפר מהריחוק שלה מעל הבנים, לא היה אדם, לא היה לאדם חשק לא לאכול, לא לשתות ולא לכלום. עיקר הכוונה צריכה להיות לדעת שהריחוק הזה של הבנים מעל שולחן אביהם זה צער שכינה היום. וכל המעשים שלנו זה לקרב, לחבר את השכינה אל מקורה, את כנסת ישראל אל כאן דילי. וזה עיקר, ויש לנו גם כן להאמין לבטוח אבינו שבשמיים, כי מאהבה הוכיח אותנו, כמו שכתוב אשר יאהב השם יוכיח. ומתוך אמונה זו יתהפך באמת לאהבה. וזה עיקר פירוש אוהב את התוכחות. מה זה אוהב את התוכחות? לא אחד שהוא מזוכיסט, וגם זה לא אחד שהוא סובל תוכחות, אלא זה מישהו שדווקא התוכחה עצמה מגלה לו על אהבה. בדיוק היום ישבתי עם איזה חבר, שהוא מתעסק עם הנחיית קבוצות וכאלה, אז הוא אומר לי, תשמע, הדבר הכי גרוע כשאתה מנחה קבוצה, זה אדישות. אדישות, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיע לקבוצה, שיעור, להעביר שיעור, בסדר? אתה יכול להגיע לשיעור וכולם משתתפו, טוב, אחלה שיעור. אתה יכול להגיע לשיעור וגם כולם יתנגדו למה שאתה אומר, אבל הם איתך, הם מתנגדים, יש איזה דיון. ואתה יכול להגיע לשיעור ואתה... אתה גומר כאן, אתה מסתיים. אחד מנקר, אחד מתאפץ, אחד שולח אס-אמס, אחד מפטפט, אחד כל שנייה יוצא ונכנס. כאילו, אחי, תזרום, אנחנו צריכים להיות פה בזה, אנחנו עוד שעה הולכים. אה? בכזה מקרה, הכי נכון, כנראה, הכי נכון, נכון. לא להפסיק, להגיד, תשמע, אני הייתי מת לעוף פה בדיוק מוכם. אבל אנחנו כבר פה ביחד, אז בואו נעשה משהו. ליצור איזה אמפתיה קבוצתית, אבל זה הכי גרוע, אדישות זה הכי גרוע. אז מי שאוהב את התוכחות, זה מבין שאם מישהו מוכיח אותי, על אחת כמה וכמה אם זה הקדוש ברוך הוא מוכיח אותי, זה כנראה מישהו שאוהב אותי. כי אם הוא לא אוהב אותי, הוא אומר לי, אכפת לי, תלך כל ה... זה לא מעניין אותי מה שאתה עושה. זה החיים שלך. וזה עיקר פירוש שאוהב את התוכחות להאמין כי הוא מאהבה. כשיודעים שהמוכיח אוהב נאמן הוא, אז מקבלים את התוכחה. ועל ידי זה נהפך באמת לאהבה. ועל זה כתיב, על כל פשעים, תכסה אהבה. ואיך יכולים לבוא לאהבה כשיש רוב פשעים? כל כך הרבה פשעים ויש אהבה? רק כשמקבלים התוכחה והעונשים והאיסורים מתוך אהבה. מוכיחים אותך, נוזפים בך. אתה מבין שזה מתוך אהבה. עכשיו, כדאי לעשות את זה טיפה יותר קל, וגם מדי פעם להראות שזה מתוך אהבה. אני יודע, יש סיפור על... על... איזה ילד אחד, כאילו, קראתי איזה פעם, איזה ילד אחד שכאילו אבא שלו מאוד מאוד כעס עליו, אז הוא נורא כעס על אבא שלו גם, כאילו, אבל אחרי זה הוא שמע את אבא שלו הולך לחדר, הוא שמע את אבא שלו בוכה. אז פתאום הוא הבין כמה זה היה קשה לאבא שלו, כמה התוכחה שאבא שלו הוכיח אותו הייתה קשה גם לו, מתוך אהבה. אז הוא כאילו, אז כך יכולים לבוא לאהבה כשיש רוב פשעים. רק כשמקבלים התוכחה והעונשים והאיסורים מתוך אהבה, ולכן כתיב לכונה ונבחך, אם יהיו חטאיכם כשנים, זה מההפטרה, נכון? בישעיהו, לכונה ונבחך, יאמר השם. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יהיו כתולה, יעדימו כתולה, כצמר יהיו. אומר השפת אמת, על ידי קבלת התוכחה יתלבנו החטאים, כן? אתם מבינים? הוא אומר, לכונה ונבחך. אנחנו תמיד מפרשים לכונה ו... אני אוכיח לכם, הוא אומר, לא, בואו לכו כולנו ביחד ונעבור ביחד תוכחה ונבחך, נוכח כולנו יחד, וזה עצמו ילבין אותם. יהפוך את התוכחה לאהבה, ואת האהבה תלבין את כל החטאים. יפה, אה? לכונה ונבחך. קבל תוכחה באהבה. טוב, את הדיבור הבא אתם תראו בשבת. אני צריך לקצר היום, שבת שלום.